על הפרשה שאנחנו לומדים היום, אמרו חז"ל, יופס יחוסון של עבד אבויס יותר מתורתם של בנים. ובפרשה זו, פרשת חיי סוהר, אנחנו לומדים על שליחותו של אליעזר עבד אברום, שנשלח על ידי אברום אבינו למצוא אישה בשביל יצחוק, וזו הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום בלילה, באופן ספציפי, בסוגיה של ברכס אירוסין וברכס נישואין. אנחנו נעסוק פחות בגוף הפרשה, יותר לשני פירושים שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, בפסוק ויבוכו אס רבקו ויאמרו לה אכויסני יא תהי לאל פרבבו וירש זרעך אס שר שונאיו. תוסף בכסוף עשר זין עמוד בייס מביאים בשם מסכת קלו, ששם התפרש הפסוק הזה ויבוכו אס רבקו לברכס אירוסין. מאידך גיסא, בפרקי דרב אליעזר, פרק ט"ז, חז"ל מפרשים הכוונה לברכות חתנים, דהיינו ברכות נישואים. כאשר אנחנו לומדים פשוטו של מקרא, אנחנו טמאים על שני הפירושים גם יחד, ולמה לא נפרש את הפסוק כפי שהוא? ויבוכו אס רבקו ויאמרו לה אכויסני יא תהי לאל פרבבו. יש מנהג שאב, לפני שביתו נכנסת לחופה, אומרים את הפסוק הזה בדקן, אכויסני יא תהי לאל פרבבו, וזה מה שכתוב בפסוק. מה פתאום לפרש הכוונה לברכס אירוסין או לברכס נישואין? כנראה שחז"ל בשתי מקורות גם יחד פרשו את הפסוק לצדודין, ויבוכו אס רבקו זה לברכה של ממש. ומלבד זאת, מלבד ברכס אירוסין או ברכת נישואין, ויאמרו לה אכויסני יא תהי לאל פרבבו. ישנם ראשונים בעלי התוסס על התורה שאכן פרשו את הפסוק הזה כפשוטו, שאין הכוונה לא לברכס אירוסין ולא לברכס נישואין, אלא לעצם הברכה של אכויסני יא תהי לאל פרבבו. ובכל זאת אנחנו נעסוק היום בקיצור בשתי הסוגיות האלה של ברכת אירוסין וברכת נישואין. מעניין שהתוסס בכסוף עשר זין עמוד בייס, כאשר הם הביאו מה שכתוב במסכת קלו, שמכאן למדנו ברכס אירוסין, התוסס מחדשים הלכה מכוח הפירוש הזה. אם אכן כאן מדובר בברכס אירוסין, אפשר להוכיח מכאן שגם כאשר מקדשים אישה על ידי שליח, צריך לברך ברכס אירוסין. כך כתוב בתוסס. סתמו ולא פירשו. ולמה לא? מה הצד? משהו מדבריהם שיש ספק בדבר. מדוע כאשר מקדשים על ידי שליח לא יברכו ברכס אירוסין? אכן אנחנו מוצאים שיטה כזאת בסיפה המאירי בקידושין דף מ"ם מעלת ברש פרק ב' שמסכת קידושין, הוא מביא שיטה שכאשר מקדשים על ידי שליח לא מברכים ברכס אירוסין. שיטה זו אנחנו מוצאים גם בתשובס מהרח אור זרוע סימן קוף חוף חס, אבל מהרח אור זרוע משמע מדבריו שזרוע הלכה מיוחדת דווקא בברכס אירוסין כשמקדשים על ידי שליח, אלא שיטה כללית ששליח לעולם איננו מברך, רק מי שמקיים מצווה בעצמו יכול לברך, אבל שליח שעושה מצווה בשביל זולתו איננו מברך. אבל מדברתו יש משמע שלא נסתפקו בשליחי מצווה באופן כללי, אלא דווקא בשליח לאירוסין, ואנחנו ננסה קודם כל להבין פשר דובו. אני חושב שקודם כל צריך ללבן מה זה ברכס אירוסין, ונחלקו הראשונים בדובו. הרמב״ם כותב להדיה בפרק ג' הלוך החוף ג' מהלכס ישוס, שברכס אירוסין זה ברכת המצווה, ומשום כך יש לברך אותה אויבר לעשיוסון לפני מעשה הקידושין. הרמב״ם לשיטתו, כי הרמב״ם סבור שאירוסין זו מצווה עשה, כמבוע בספר המצווס מצווס עשה רשעין ג' וגם בהלכה הראשונה בהלכות אישות. בשתי המקומות האלה כותב הרמב״ם שזה מצווה עשה של תורה לקדש אישה לפני שנושאים אותה לאישה, ומשום כך הרמב״ם לשיטתו סבור שהברכה שמברכים לפני אירוסין זה ברכס המצווה, ומשום כך מברכים את הברכה הזו לפני האירוסין ככלל הגדול בברכס המצווה שמברכים אויב על הסיוסון. יש מי שחולק על הרמב״ם גם בעצם הדין שמברכים ברכס אירוסין לפני אירוסין, וגם בהגדרה של הברכה, בהגדורס הברוכה. הרעבד אומר שאין לברך ברכס אירוסין עובר לאירוסין, אלא דווקא לאחר אירוסין. אבל הרעבד לא חולק על הנחת היסוד שבדברי הרמב״ם שמדובר בברכס המצווה, אלה שלדעת הרעבד, אף על פי שמדבר בברכס המצווה, כאן ראוי לברך אחרי אירוסין משום החשש
אולי האישה תתחרט ברגע האחרון. אז רק תחשבו, עומדים שני עדים, חוסן מחזיק את הטבעת, הרי בקדש הזו בקדרה הזו, אין אצבע, אין אצבע. האישה לא מושיטה אצבע, אז מה אפשר לעשות? הולכים הביתה, לפחות הרוויחו כוס. זה כל מה שאפשר לעשות. אבל מכל מקום אומר הרבי, מה יקרה אם האישה תסרב ברגע האחרון, נמצא שהברכה יצאה לבטלה, ולכן אין לברך בהחזר אוזן, אלא כאשר אנחנו בטוחים שכבר אי אפשר לחזור אחורה, שהוא כבר אירס. וזה חידוש. כי הרבי אומר, מצד אחד אכן בהחזר אוזן זה בהחזר מצרים, אבל יש יוצאים מן הכלל. והוא כבר בתויסס שיוצאים מן הכלל. לפי דברי גמור פסחון דף זיים, בנתיב הסידיים, בתבילה סנידו, יש שמברכים ברכס המצווה לא אוי ונשיא אוסן, אלא אחר כך, כך גם בברכס היוסן סלב. אבל הראש חולק על הרמב"ם מטעם אחר, והראש סבור שברכס היוסן איננה ברכס המצווה, אלא ברכס השבח, ומשום כך לא צריך לברך לפני האירוסין, כך דעס הראש. גם בראש של מסכת כסובס, פרק ראשון סמין יוד בייס, וגם בתוספותיו של הראש בכסובס דף זיין. והראש לשיטו סוי, כי לדעתו אירוסין זה לא מצווה, אין מצווה. לפי הראש אירוסין זה מתיר, לא מצווה. אין למנות את מצוות האירוסין במניין התרי"ג לדעת הראש, ומשום כך גם הברכה לא יכולה להיות ברכת המצווה. אם אין האירוסין מצווה, אין ברכתה ברכת המצווה, אלא ברכת השבח, כך לשיטת הראש, ומשום כך אפשר לברך אחרי אירוסין. מגדיל הריטבו לעשות עם חידוש עצום ומעניין, הריטבו הולך בדרכו של הראש. הוא הקדים את הראש בעצם, אבל דרך אחת. הוא לדע, הריטבו מדבר בחסי שבח ולא בחסי מצווה, אבל הריטבו מוסיף. כשם שאין אנחנו מברכים קידוש היום, אלא לאחר שקידש היום, ולא לפני כן, כי איך לומר מקדש השבת לפני שהתקדש השבת? כך אין לומר מקדש עם ישראל על ידי חופה וקידושין לפני שקידשנו. ולכן אומר הריטב"א, בגלל שלא מדובר בברכת המצווה, ברכת השבח לא ראוי לברך לפני, אלא דווקא אחרי. והוא כותב משוואה מעניינת. כשם שלא מברכים על קידוש יום השבת אלא לאחר שקידש היום, כך אין לברך על קידושת החופה והקידושין, אלא אחרי שנתקדשה ולא לפני כן. הרי שהחולקים על הרמב״ם חולקים עליו משני טעמים. הרבד מסכים לדבריו שמדובר בברכת המצווה, אבל בגלל סיבה טכנית וחשש ברכה לבטלה עדיף לברך אחרי אירוסין, אבל הראש והריטב"א חלקו על הרמב״ם משום שיש ויכוח יסודי ביניהם, ולדעתם ברכת אירוסין כלל איננה ברכת המצווה, משום כך לא נוהג בברכה הזו הכלל הגדול של אויבו לעשי יוסון. בשכנוח נפסק, סמלמד על הסיב ג' שיש לברך לפני האירוסין, והביסוי סבורך בעקבות הרמב״ם. מדובר בברכס המצווה, ולכן צריך לברך לפני. הרמו מביא גם את השיטה החולקת של גדולי אשכנז, של הראש, שלא מדובר אלא בברכס השבח, ולא בהכרח בברכס המצווה. פרשנות מרתקת אנחנו מוצאים בתשובה סריבש סימן פי בייס, תשובה ממש מרתקת. מישהו כותב לריבש חידוש בשם הרבד, שהרבד אומר שמי שמקדש אישה על ידי שליח צריך לחזור ולקדשה בעצמו. למה? מצווה בו יוסם בשלוחוי, ולכן כשהוא קדש אותה פעם ראשונה זה לא היה לגמרי לכתחילה, ולכן צריך לקדשה אותה שוב, כי מצווה בו יויסם בשלוחוי. כך כותבים לריבש בשם הרבד, וכך נהגו. אומר הריבוש, אין לך שטות גדולה מזו. גם אם אכן אומר מצווה בו יויסם בשלוחוי, אבל איך אפשר לקדש אשת איש? הלא אפשר לקדש אישה פעמיים, בלי שיתנו לה גט בינתיים? הרי קידש את הפעם אחת. והאיש שמקדש זבר בשלוחו, איש מקדש בוי בשלוחו, משנה מפורשת בראש פרק בייס לקידושין, הרי שאין דופי בקידושין, היא אשת איש. מה הטעם יש לקדש אותה שוב, אם היא הרי כבר מקודשת? הרי זה כאילו מי שבנה מעקה על ידי שליח, ואנחנו נאמר לו, תבנה עוד מעקה מבפנים לידו בעצמך, כי מצווה בוי יש בשלוחו. אבל יש כבר מעקה, כבר אין חשש נפילה, אז מה הטעם יש לבנות עוד מעקה? איזה מצווה זו? הלא היא כבר מקודשת. אומר הריב"ש, אני אגלה לך טעם המנהג הזה, והוא שונה בתכלית. והריב"ש אומר דבר מרתק. באותם מקומות נהגו שמי שמקדש על ידי שליח לא יכול לברך. אין ביחסי אירוסין בקידוש על ידי שליח. ומעיקר הדין, אם לא ביחו לפני אירוסין, עדיין אפשר לברך עד הנישואים. משום שכבר כתבו הראשון בכמה תחומים, שגם אחרי קיום מצוות עשה, אבל כל עוד המצווה לא באה אל שלמותה ואל תכליתה, היא עדיין לא הושלמה לגמרי, זה עדיין עכשיו אוי ורסיוסם, ועדיין אפשר לשלים את הברכה אחר כך. כך כתוב בתויסס בסוק הדף למטס לגבי נטילת לולב. אף על פי שמרו חזל מדייג בי נופק בי, אבל כל עוד לא גמר את הנענועים שבהלל, הוא עדיין יכול לברך ברכת הלולב. למה? כבר יוצא ידי חבוסוי, אבל זה עדיין לא תם ונשלם, זה לא מאחורינו. יש עוד שיורי מצווה שצריך להשלים, אומר הריב"ש. כל עוד היא לא נישאה לאיש ולא נכנסה לחופתה, עדיין אפשר לברך ביחסי אירוסין. כי הנישואין הם השלמת מצוות האירוסין. מה מצוות האירוסין? לקדש אישה ואחר כך לבוא עליה. ולכן כל עוד לא השלמנו את הנישואים, עדיין אפשר לברך על האירוסין, אומר הריב"ש. יש מקומות שנהגו שהמקדש על ידי שליח לא מברך, ולכן בעיקר הדין יש זמן לברך עד הנישואין. אבל כדי שלא יהיה מילסה דתמיה, באים הולכים, עומד חתן, עומד ברכת אירוסין ולא מקדש, אז מה זה הברכה הזאת? מה זה הברכה הזאת? ובעיני אנשים זה ייראה בעליל ברכה לבטלה, ולכן נהגו לחזור ולקדש. קידושין שניים שאין בהם ממש, רק למראית עין, שלא יהיה מלצד את מי שברכו ברכסי אירוסין על כלום. כך הריב"ש מפרש את המנהג הזה. לא כהבנת פלוני אלמוני בשם הרב"ד, זה אי אפשר, כותב הריב"ש, אלא פשר אחר הוא נותן לאותו מנהג, והמנהג מבוסס על השיטה הזו שמקדש על השליח לא מברך. אז הבה ננסה להבין את השיטה הזו. למה המקדש על השליח כן יברך או לא יברך? אז הזכרנו כבר את מה שנחל כל השוינים, מה זה ביחס האירוסין, ביחס המצווה וביחס השבח. וגם הזכרנו שאפשר שבשאלה הזו נחלקו הראשונים, האם אפשר, האם צריך לברך דווקא אויבר לאירוסין, או אפשר גם אחר כך. אולי גם שאלה זו תלויה בשתי הדרכים הנ"ל, אז נחל זה ענן. אם מדובר בברכת המצווה, למה שליח לא יברך? הלא כלל גדול שתמיד שליח מברך כשהוא מקיים מצוות. על מה הכלל הזה מושתת? גמרא מפורשת בפסוחים דף זין ומדבייס. המוהל אומר שקדושנו במצווה סביבון העלמי, לא? אבי הבן אומר להכניסו. למה המוהל מברך שקדושנו במצווה סביבון העלמי, לא? זה לא מצווה שלו, הוא סך הכל שליח. מכאן הוכיחו הפוסקים שגם שליח מברך. אז למה אירוסין שונה? אבל אם מדובר בברכת השבח, יש לעיין, יש לעיין. האם ברכת השבח יכול לברך גם שליח או שמן אומר? ברכת השבח צריך לצאת מן הלב. שליח לא קשור לעניין. אז רק מי שעליו המצווה מוטלת, הוא זה שאמור לברך ברכת השבח. אולי, אבל לא בהכרח. יש מי שסבור באופן קיצוני, הפך הסברה שזה אתה אמרתי, וזה התבוע שור. התבוע שור יש לו ויכוח עם הנויד ביהודה, או ליתר דיוק, הנויד ביהודה יש לו ויכוח עם התבוע שור. תבוע שור היה מבוגר בהרבה מהנויד ביהודה, אבל הנויד ביהודה גם לא מביא את התבוע שור. ביחס אירסן, על מי היא מוטלת? אז הנויד ביהודה, אבן עזר תניון, הסימן הראשון, מניח הנחה פשוטה, שברכה זו שייכת בעצם לחתן, והמסד הקידושין הוא רק מוציא את החתן ידי חובתו. כך כבר כתוב במקורות קדומים, במרדכי. ולכן הנוידי ביהודה מסופק, כאשר החתן הוא חירש, האם מברכים ברכת אירוסין? הנוידי ביהודה מסופק, אולי מצווה מוטלת גם על המתקדשת ולא רק על המקדש. אולי מצוות האירוסין רובצת גם עליה ולא רק עליו. ולכן הוא אומר לנו דיבי יהודה, אבל חירש שנעשה חירשת, לכולי עלמא, אין מקום לברכה ולא מברכים. כך כותב לנו דיבי יהודה. ולכוי לתמוע, למה שחתן החירש לא יברך? זה הברכה שלו. אז המרדכי אומר, למה נהגו שחתן לא מברך? או כדי שלא לבייש חתן שלא יודע לברך, אולי מרוב התרגשות, אולי הוא שתה והשתכר ולא יכול לברך, משמע שבזמני הם עדיין לא נהגו שחתן צם ומתענה ביום חופתו. אז יש טעמים שונים למה נהגו שמסדר הקידושין מברך ולא החתן. אבל כאשר החתן לא יכול לצי סידי חויבון ברכתו של הזולת כי הוא חרש, למה לא לחזור לעיקר הדין? תמיד היה תימה בעיניי התשובה הזו של רבי יהודה, הלא מעיקר הדין החתן צריך לברך, אם הוא חרש תנו לו לברך, למה לבטל את הברכה? כנראה שהמנהג הזה כל כך גדול שכדי לקיים את המנהג מבטלים לגמרי את הברכה כשהוא חרש. שמה מדובר בחרש אילם, שלא רק שלא שומע, הוא גם לא מדבר, ולכן הוא לא יכול לברך. אבל מכל מקום, מה שלמדנו בדברי רבי יהודה, שזה ברור שמצווה הזו היא ברכתו של החתן ולא של זולתו. תבוע שור, יורדי הסימן הראשון סיבקות נונטס אומר, לפי אותם הראשונים שמדובר בברכס השבח, הברכה כלל לא מוטלת על החתן, אלא על מי מהנוכחים. כאשר יש מעמד של אירוסים, מן דהו צריך לשבח. זה לא מותן על החתן כלל, כך דעס תבושו. משום שמדובר בברכס השבח, אף על פי שלא ירדתי לסוף דעתו. בברכס השבח אנחנו מוצאים אופנים שונים. בכלל, אני אומר הערה כללית. הרמב״ם הרי כותב שיש שלוש גדרי ברכות. ברכס הנהנן, ברכס המצווה וברכות השבח, כך כתוב ברמב"ם בפרק הראשון של הלכות ברכות. אני בזמנויות רבות הזכרתי את אבודרהם. אבודרהם אומר שיש ארבעה גדרים שונים של ברכות, ולכאורה הוא צודק בהוספה שלו. ברכס המצווה, ברכס הנהנן, ברכס השבח וברכות התפילה. והוא מתכוון ליוד חס ברוכות של השמואלס, זה גדר בפני עצמו. כי בברכות האלה, לפחות בברכות האמצעיות, הוא משים שולו, אם יש לנו גם בקשות, ולא רק ברכות. ולכן אמר אבי דרהם, שברכות התפילה זה גדר בפני עצמו, ויש ארבעה גדרי ברכות. אבל אני אומר שברכות השבח גם הם מחולקים. יש ברכות השבח וברכות ההודיה. הם קרובים, אבל בכל זאת לא זהים. ברכות ההודיה זה כאשר אדם מברך ונותן תודה לקדוש ברוך הוא על חוויות ועל חסד אישי. אשר יוצר הסעודם זה ברכס הוידויה, אפילו הברכה של אילנות מלבלבים בימי הניסן, זה ברכת ההודיה. יש ברכס השבח שהם לא הודיה, אלא שבחו של בורא העולם, שכוי חוי וגברו עשוי מול היועלם, אוי שמעשה ברשס. ולכן שבח והודיה זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הם קרובים. כל שאר הברכות יש מהם גדרים קבועים. בברכס השבח והידויה אין כללים, כמעט ואין כללים. חלקם מברכים מעומד, חלקם מברכים בישיבה. מי מברך אותם? יש דוגמה בולטת עד מאוד. בריס מילה. בבריס מילה יש שלוש ברכות. המוהל מברך ברכס המצווה, כי הוא זה שמעל. אבי הבן אומר, להכניסו לבריסו של אברהם אבינו ונחלקו הראשונים כשאין אב. מי מברך להכניסו? יש ראשונים שאומרים אף אחד, מצווה זו מוטלת על האב, אם אין אב לא מברכים. אחרים אומרים אם אין אב, הסנדק, אחד מחשובי הציבור, משום שבעצם מצווה זו רובצת על בית דין, ובית דין זה כל ישראל. לאחרונה כתבתי תשובה, סיפור שמח ועצוב עד נורא. יש גם מצבים כאלה. אישה שהרתה לגוי וילדה. הבריס לא היה בזמנו כי התינוק נולד פג. עד ההוכי והוכי האב התגייר. והשאלה הייתה, מי מברך להכניסו לבריסו של אברהם אבינו? האב, הגר, מאוד מאוד רצה לברך. זה הבן שלו, למה שלא יברך? הלכתית, זה לא הבן שלו. זה הבן שלה, אבל לא הבן שלו. גר של הסגאי ככון שונו לדומו, וילד לא מתייחס אחרי אביו הגוי. ובכל זאת פתחתי, פסקתי, למה שלא יהיה סנדק? שיהיה סנדק. אם הוא סנדק, אז פתרנו את הבעיה. לא רצה להיות סנדק, הוא חשב שזה מגוחך לחלוטין, הוא בקושי גר. ברוך השם גר צדק, לא בקושי גר, אבל הוא רצה לכבד רב להיות סנדק. ובכל זאת אמרתי, הוא יכול לברך להכניס את זה. משום שלהלוכה, אין חובה זו רובצת כשאין אב. כתוב או הסנדק, או אחד מחשובי הכל. אני חושב שהוא אחד מחשובי הכל. אדם כמו אברהם אבינו שהתגייר, הוא עזב עם אחר ובא להתגייר, אז פסקתי, הוא יכול לברך להכניס את הברכה של אברהם אבינו, מכל מקום. בברכה הזו, אף על פי שהתוסף והרש"י סבורים שזה בערך זה שבח, אבל היא כן מוטלת על האב. למקצת ראשונים על אחרים, כי יש עליה מצווה בטעם בייזן. מי מברך שקידש ידיד מבטן? וגם הוא הכתוב, המבורך, מבורך. מבואו להגיד שברכה הזו לא מוטלת על אדם מסוים, אלא מי מהנוכחים. הרי שבברס מלגופה יש לנו שתי ברכות השבח שחלוקים בדינם, וביסוד הלכתם. להכניסו, זה ברך זה שבח שמוטל על האב, אשר קידש ידיד מבטן גם זה ברך זה שבח שלא מוטל על האב. ולכן, גם אם נניח שברכת הירוסים זה ברך עשה שבח, אפשר שצודק תבוע שור שזה מוטל על אחד הנוכחים, כמו אשר קידש ידיד מבטן, מסתבר תרי, מכיוון שבכל זאת, הניסוח הוא, אשר קידשונו, ומצווה איסו, וציוונו, שזה אמור להיות מוטל על מישהו שמקיים את המצווה, ששותף למצווה, ולא על אדם כלשהו. כך נראה לי. ואם כן, רבו ישראל. אז אולי השאלה, מי מברך גם תלוי בהגדרה, ואם נאמר שמצווה הזו מוטלת על המקדש בלבד, ואולי שליח לא יברך ברכה הזו, משום שאף על פי ששליח יכול לברך ברכת המצווה, כי הוא מקיים את המצווה, אבל אולי לא ברכת השבח. אבל אני חושב שיש דרך נוספת להסביר את המחלוקת הנעל, או את הספק הנעל שהתוסף לא מזין לו. למה באמת שליח יכול לברך? והאם גם המשלח יכול לברך, או רק השליח? זה מחלוקת גדולה. בסימנטוף למד בייס בשכנו אחור החיים, כתוב שמי שעושה שליח לבדוק חמץ בביתו, השליח מברך. והמוגן אברהם סיב קוט נובב תמיה, למה? ואיך? איך הוא יברך השקל לשולו במסוי סבי סימון? זה לא המצווה שלו. זה לא הבית שלו, זה לא החמץ שלו, הוא רק שליח, אז מה פתאום שיברך? אומר מוגן אברהם, אני לא מבין מדוע, אבל ההלכה ודאי נכונה. כי בפסוק המדב זין כתוב שהמויל מברך. מעמדו של המויל הוא רק שליח. גם דוגל מרבובו, הנוידי ביהודי שם במקום, וגם היד אפרים, הבייס אפרים שם במקום, שניהם אומרים, זה לא דומה. כי במילי יש מצווה על הבייסדין. ואם כן, גם המויל יש לו מצווה עצמית. הוא לא רק שליח, אבל בבדיקס חומץ זה מוטל רק על האב. אני חושב שמוגן אברהם צדק, כי בהזדמנות אחרת, בכמה הזדמנויות, בעיקר בפרשת לך לכו הסברתי, שלדעתי, וכך הבאתי כמה ראיות מן הראשונים. כל עוד יש אב, אין שום מצווה על בייסדין. רק על האב בלבד. והמויל אין לו שום מעמד עצמאי. הוא אך ורק שליח של אב. רק כשאין אב, או כשיש אב, והוא איננו ממלא את מצוותו, רק אז המצווה עוברת לבייסדין. ולכן צודק המויל ביהודי, יש אב, ויאף על פי כן המויל מברך. צודק המוגן אברהם. מכאן יש להוכיח שלעולם, שליחי מצווה הם שמברכים. אבל למה? כאן יש שלוש דרכים.
בייס מאיר, שם במקום טוב למד בייס. כך גם רבי ינקה ונדן בספר מור וקציה, שם במקום. בעקבתם משנה ברורה סיב קוטנר, שלושת האלה כתבו, שליח הוא שליח גם לברכה. וזה חידוש גדול, כי אין שליחות בתפילה או בברכות. אז איך הוא יכול לברך כשליח? אבל כך כתבו אחרי נמנר. צריך לפרש בדבריהם. אי אפשר לעשות שליח לברך, אבל כשעושים שליח לקיום מצווה, זה עסקת חבילה. אז גם הברכה נגררת אחרי השליחות, ומכיוון שהוא שליח לקיום המצווה, הוא גם מברך כשליח. כך צריך להסביר את דבריהם, אף על פי שלדעתי הדברים רחוקים. לקיום מצווה יש שליחות, לברכה אין שליחות. ומה זה קשור לזה? אולי שליח מברך מדין ערבוס, לא מדין שליחות, מכיוון שכל איסור הרי דין זה לזה. וכשאני מל ילד של השכן שלי, אני מקיים מצווה, כי אני ערב למצוותו, ולכן זה כאילו מצווה שלי, ואני מברך לא כשליח, אלא כערב. כך כתוב בשולחן ערוך הרב, סימן ריש, סמך גמל בהלכות שבת, בקונטרס האחרון. יש שער ציון מדהים. לא ירדתי לסוף דעתו אף פעם, אבל זה חידוש גדול וחזק. תוף ריש נון היי, בשער ציון סיב קוטן היי. שם כותב המוגן אברום, מותר לאדם להביא לולב חוץ מתחום, כדי לתת את הלולב ליהודי שאין לו לולב. משום שמצווה לולב גוברת על האיסור של תחומים. אבל, כותב המוגן אברום, אם פלוני פשע, אינו אומרים לו עוד המחטא, כדי שיזכה חברו. אומר המישהו בבושה עציר, אני לא מבין איזה חטא כדי שיזכה חברי. זה חטא כדי שיזכה הוא. כל יסור הרב עם זה לזה, אני הרב עם אין לו לולב, ולכן מה זה קשור לסוגיה חטא כדי שיזכה חברי? לא כל כך מבין את המשנה ברורה. הלו תמיד בחטא כדי שיזכה חברי מדובר בערבוס. הלו מכוח דין ערבוס יהודי צריך לדאוג לפלוני שיקיים מצווה שלא יעבור על עבירה. אז מתי בדיוק אמרו חז"ל אינו אומרים לו עוד מחטא כדי שיזכה חברו? תמיד אפשר לומר, אבל הרי עם כל יסור זה לזה. ובהכרח נכון שהרי עם כל יסור זה לזה, אבל אנחנו בכל זאת אני והוא. זה בכל זאת לא המצווה שלי, אני ערב בשביל המצווה שלו. ואם הוא פושע אין אומרים לו עוד מחטא כדי שיזכה חברו. אבל מכל מקום, אני תמיד מביא את השרצין לחדד את הנקודה הזו. מה מהות גדר הערבות? החיוב שלו רובץ גם עליי. וכשם שהוא צריך לקיים את מצוותו, אני צריך לדאוג שהוא יקיים את מצוותו. ואולי זה גם מאפשר לי לברך ביחס המצווה. משום כאשר אני עושה את המצווה שלו, כאילו אני יוצא את החובתי. כך כותב שולחן ערוך הרב, גם דרך זו דחוקה בעיניי. כי זה בכל זאת, כפי שאמרתי מקודם, זה המצווה שלו, זה לא המצווה שלי, ואם אנחנו מניחים הנחה יסודית, שאדם לא יכול לברך אלא למצווה שלו, זה בכל זאת לא המצווה שלי. ולכן אני סבור, שיקוש ימי קורא לאיסו. כי ביחס המצווה אינה מותרת על מי שיצא ידי חובתו במצווה הזו, אלא על מי שעושה את המצווה בפועל. זה הגדר של ביחס המצווה. מי שמקיים את המצווה בפועל, עושה את מעשה המצווה, הוא זה שצריך לברך, ולא בעל המצווה, ומי שיוצא בה ידי חובתו. אולי זה נראה לי פשוט לשיטוסי, משום שהרבה פעמים כבר שמעתם מפי, שאני סבור שאין סגולה בשליחות. כאשר אדם מקיים מצווה לידי שליח, המשלח לא מקבל שכר כלל. סך הכל הוא יוצא ידי חובתו, אבל כל סגולת המצווה, שכרה ויקרתה, הכל חל על ראשו של השליח. הוא זה שעשה המצווה, לא אתה. אתה ישנת במיטה, איזה חוצפה יש לך לבקש שכר? שלחת שליח, הוא טרח בשבילי הדרכים כדי לבדוק חומץ בשלוש בתים שיש לך, אתה הלכת לישון בתשע בלילה,
ישנת שנת ישרים ואתה מצפה לקבל שכר, כיצד זה עולה על דעתך? המשליח לא מקבל שכר, רק השליח. ולכן גם הברכה זכותו של השליח ולא של המשליח. המשליח סך הכל יוצא ידי חובתו, לא יותר מזה. השליח מקבל שכר המצווה, ומן הדין שהוא גם יברך ביחס המצווה. ביחס המצווה חובתו וזכותו של מי שמקיים את המצווה בפועל, לא מי שהמצווה שלו והוא יוצא בידי חובתו. כך נה לכל אני עשי. שני הדרכים האחרות יש בהם דוחק רב. לגבי צדוקה, מהות המצווה איננה מעשה הנסין, אלא הכסף, ולכן בצדוקה אין ברכה, ולכן אין מקום לפפל בברכה. אבל ברור שמי שתרם מהכסף שלו הוא זה שיקבל שכר מצווה. בצדוקה גם לא צריך דין שליחוס. לא צריך דין שליחוס בצדוקה, אפשר לשלוח שלוק על דרך אלה אחר שהיית בקוד מזה אותה מצווה. מכל מקום. כאן יש לנו התבוננות מאוד מעניינת. אני אומר, שליח הוא זה שמברך. למה? כי הוא זה שעושה את המצווה. שליח לאירוסים גם מקיים מצווה, כשהוא מקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לפלוני. אפשר לומר שהשליח קיים מצווה, פשיטה שלו. מה גדר מצוות האירוסים? לקדש אישה ואחר כך לבוא עליה. זאת אומרת, אתה אמור לקדש את אשתך. זה כל המצווה. לפני שאתה נושא אישה, אתה אמור לקדשה. ולכן, שליח לקביעת מזוזה, ודאי שמקיים מצווה. יש מצווה לקבוע מזוזה בפתח בית יהודי. שליח לשילוח הקן, מקיים מצווה. אבל שליח לאירוסין, איזה מצווה הוא מקיים? המצווה הוא לקדש את אשתו. אין כלל מצווה על אדם לקדש אישה לזולתו. ולכן אני חושב שדווקא בשליח לאירוסין יש מקום לומר הוא לא יכול לברך ביחס המצווה. כי על איזה מצווה בדיוק הוא מברך? אז אם הוא מברך כשליח, אם הוא מברך כערב, כן, אז הוא יכול לברך. אבל אם הוא מברך על המצווה שהוא מקיים, שליח אירוסין שמקדש אישה לחברו, ודאי שאיננו יכול לברך. ואולי זה הספק שבתויסס. איך אנחנו מגדירים את הדין? מדוע שליח לקיום מצווה יכול לברך? אם אצל שליח זו אבוס, גם שליח אירוסין יכול לברך. אם זה משום שהוא מברך על המצווה שהוא מקיים, שליח אירוסין לא מקיים מצווה כלל. לחזור לכמה דקות לשאלה של מי ברכה זו. רפש פסח פרנק בהגאות שלו על הטור בסימן סמך בעיז מביא מעשה באחד מחכמי ירושלים. הוא לא אומר מי זה היה, אבל אנחנו יודעים שזה היה הגאון האדרס. מעשה שואל במי מחכמי ירושלים שהיה נצא לקידושים, והוא בירך על הכוס ברכת שהכל. לא יודע איך זה קרה לו, מה הוא חשב. הדרס היה עילוי עצום, אולי הוא, לא יודע, הוא חשב על הרמב״ם, על הרב"ד, על חידושים עצומים, על התירוץ ה-27, על קשייה מסוימת שהיה לו, לפעמים הוא כתב עשרות תירוצים על קשייה אחת. בכל אופן, הוא אמר בערך השעה על היין, ולאחר כדי דיבו, הוא בירך בוער פרי הגוף. איך? הלו, על כולם, אם הוא מרח שהכל יוצא ידי חבוסת. מילא תוך כדי דיבר אפשר לתקן, לאחר כדי דיבור, אמר הדרס. זה נכון שבבח שהכל יוצא ידי חובה, אבל זה בדיעבד. ומכיוון שמסד הקדישן הוא רק שליח, המשלח יכול לומר לתיקון שידרתי חוב ולא לארץ, ולכן השליחות בטלה. ולכן הוא צריך לחזור ולברך את הברכה של לכתחילה. כך חידש אותו גאון. שערי בשליחוס למדנו הרבה פעמים בשעה סוף מסכת בחורס וקידוש נדף מם גימל משלח יוחום מה לשליח לתיקון השדר תיכו ולא לאמסי, ולכן אין לברך לך תחיל לברך השעה כל על היין, ולכן לזה הוא לא שליח. ואם הוא לא שליח אז בכל הבטלה, ולכן הוא חזר וברך ברך הזגף, וכך מביא לבית פסח רג. ורפסף פרנק חולק עליו, והוא אומר, מי אומר שזה ברכה של החתן ואתה שליח? אולי בכלל זה ברכה שלך. ואני תמה, רפסף פרנק, נכון, יש שיטה כזו, זה התבוע שור, אבל ההלוכה זה לא המנהג שלנו. מנהג אשכנז מימות המעריל דרך הרמו שמשרד הקדושן איננו שותה מן הכוס, רק החוסן שותה מן הכוס. הרי מוכח להדיה שאנחנו נוקטים שזה מצוותו של החתן, ומשרד הקדושן מוציא אותו. בכלל כל המחלוקת זה רק בקשר לביחס אירוסים, לא בהכרח בקשר לברכת הגפן. לכוי לברכת הגפן מתלטליה במיחס אירוסים. אם ביחס אירוסים שייך לחתן, הכוס שייך לחתן, אז ביחס הכוס שייך לחתן, אבל אם ביחס אירוסים לא קשור לחתן, אז גם הגפן לא קשור לחתן. אבל ההלוכה בסופו של דבר מנהג אשכנז שרק החתן והכלה שותים מן הכוס, והרי זה מבוסס על ההנחה שברכה זו שלהם. אז צדקה הדרס, אלא שעצם ההנחה זה חידוש עצום לכאילו, מכיוון שבדיעבד יצא ידי חובתו, אז מה שייך לתקורי שדרתך ולא ליעשה? מי שהקדים את הדרס וחידוש העצום הזה זה שואל המשב. שואל המשב פוסק לגבי אטו חוינטוני, או לא אטו חוינטוני, כי באטו חוינטוני לא שייך שליח ציבור, אבל שליח ציבור שטעה בדבר שמעיקר הדין איננו חויזר, שליח ציבור כן צריך לחזור, כי הוא שליח. והציבור יכול לומר לתקון שדר תיכו ולא לאבסי, זה חידוש עצום של השואל המשב. אבל אני חושב שגם החידוש הזה נאמר בדרך פלפול, לפי פשוטם של דברים, בכל עניין ואופן שבדיעבד יוציא ידי חובסוי, הרי יוציא ידי חובסוי. אולי לאבסי זה דווקא חשש של ברוך על הבטולה ולא להפך, אבל כך יצאו שני גדולי יוינם. השואל המשב, ובתקופה יותר מאוחרת, האדרס כפי שמצוטט על ידי הפש פסח פרנק בהגאות שלו על הטור. עצם מנהג אשכנז גם הוא קצת בעייתי, משום שמנהג אשכנז שמסעד הקדושן לא שותה מן הכוס אלא חוסן וקרא, וזה מובסס על ההנחה שברכה הזו שייך לחתן ולא לאחר. אבל שחנוך פוסק שברכס הגפן איננה משבע ברוכס, שבעצם יש רק שש ברכות. ברכס הגפן זה רק ברכס הנהנן, היא לא מעכבת. זה לא שייך לברכס חסנים. ברכס חסנים זה רק שש ברכות ולא שבע. ואם כן, כוס לא מעכב, אז מה פתאום שברכה הזו שייכת לחוסן דווקא? אז אפיק הים בסימן בייס כותב שהוא שמע מרב שמחה זלג ריגר. רב שמחה זלג כידוע היה פויסק של בריסק, רב חיים היה רבה של בריסק, אבל רב חיים תמיד ברח מלהורות הלוך על המייסה, ורוב יראת שמיים שלו היה מיראי ההוראה באופן מופלג ביותר, ולכן הפויסק למייסה וכל השירות בבריסק היה רב שמחה זלג. רב שמחה זלג ריגר, שרב חיים מאוד העריץ אותו, ואפיק הים כותב שהוא שמע מרב שמחה זלג שרב חיים כשהיה מסד הקדושין באופן שלא יבלוט תמיד היה מלקק את היין שנשפך על כף ידו, וזה מתאים לחששות של רב חיים. אולי הברכה הזה לאו דווקא של החוסן, ולכן כדי לצייס ידי חוי וסברוכה הוא לא רצה לשתות מן הכוס, כדי, כי זה מנוגד למנהג אשכנז, זה מנוגד למה שכתב ברמו, אבל הוא בכל זאת רצה לצייס ידי חוי ולא כל השיטות, ולכן היה באופן לא בולט מלקק את היין שנשפך על ידו. אז קודם כל צריך לדאוג שיין ישפך על ידו. רב זלמן סרוסקין בספר שלו אוזניים למשפט כותב שהוא שאל את הבריסקרוב, והבריסקרוב הכחיש ואומר שהוא מעולם לא שמע שכך נהג אביו. אז יש לנו מחלוקת מה היה מנהגו של רב חיים בריסקר, האם כפי שהעיד רב שמחה זלג או כפי שאמר הבריסקרוב שהוא לא מודע לכך שכך נהג רב חיים, כך מביא בשמו רב זלמן סרוסקין ששאל אותו. מכל מקום יש כאן שאלה מעניינת. כשאני מסדר קודשן אני תמיד אומר החוסן קהלה לפני הברכות שהם צריכים לכוון לצאת ידי חובתם בברכות שלי, ולכן הם לא חוזרים ומברכים, ואכן שיכוונו לשם כך, וממילא יצאנו מדי חשש של ברוכה לבטולה. באיגרס מויש יש תשובה מדהימה, והוא בא ליישב את מנהג הוועדים. כנראה שהוא לא נהג לומר לחוסן ולקהלה שהם צריכים לכוון לצאת. והוא כותב, מצוי שחוסן קהלה לא מברכים, וגם לא התכוונו לצאת בברכת המסעד הקידושין, אז מה עושים? אז הוא כותב, מכיוון שהם לא מתכוונים לשתות מן היין, מן הסתם הם גם לא אוהבים יין, הם רק שותים משום שזה מצוותם, אז אולי אין חובה לברך בכלל. וזה בעיניי חידוש עצום, חידוש עצום. אם כן, אני חושב שאלפים מקרבנו, אצלנו אין הרבה שותי יין להנאתם. רוב היהודים החרדים, הדתיים, שותים יין לחידוש ועבדלת, לא כל כך אוהבים יין. אז וכי נאמר שהם לא מברכים ברך זה יין, כולם מברכים ברוך על הבטול, לא יעלה על הדף. הלא להדי כתוב בשכנוך תוף עין בייס, מי שאיננו שותה יין, כי יין מזיק לו, צריך לדחוק את עצמו ולשתות דלת קויסס, למה לא כתוב שם שלא יברך ברך זה יין? לדידי פשיטה לי, מי ששותה כדרכו של עולם, דבר שראוי להנות ממנו, גם אם באופן אישי הוא לא אוהב, חייב לברך, חייב לברך. ולכן, הדרך הנכונה לצאת מדי עבירה, זה להודיע לחוסן וקהלה שיכוונו לצאת ידי חובתה בברכת היין, ואחר כך הם שותים בלי לברך, ובכך נמלטנו מכל חשש ברוך על הבטולו. עדיין יש שאלה אחרת. והפני ישוע בקונטר סחרן במסכת כסובס שואל, אם אכן אנחנו נוקטים שברכת הגפן איננה מברכות החתנים, אז רק ברכת הנענן, בברכת הנענן אין ארוס, לא אומרים אף בשיות סמויץ. וכנראה משום החשש שזה רבך הם נהג לרקק את היין. משום שאם זה רק ברכס הנהנן, אדם לא יכול להציע את חבריו ידי חובתן, אלא אם כן הוא בעצמו גם יוצא. אבל השאלה הזו כבר נדרש. התשווץ, והתשווץ אומר חידוש עצום, כשם שאדם יכול לברך עם קטנים כדי לחנך אותם במצוות, ואין חשש ברוך על הבטולה, קל וחוי מכשמרחים הם גדולים, כדי להוציא אותם ידי חובת המצווה, ודאי אפשר לברך. והתשבץ מחלק בין ברכס הנהנן פרופר, שזה רק לשם ברכס הנהנן, לברכס הנהנן שבכל זאת יש בה גם מצווה או מנהג, כמו ברכס היין בשעת האירוסים. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה של ברכס אירוסים וברכס נשואים, ואנחנו חוזרים לתחילתה של הפרשה, אותה פרשה מיוחדת שעליה אמרו חז"ל, יופסי חוסן של אב די אובייס מטרוסן של בונים. ומפרשה זו למדנו כמה וכמה הלכות, וכמה וכמה דרכי הנהוגה. אבל אני תמיד בפרשה זו מתעכב על הדברים הנפלאים שכותב הקליוקו. אברהם שולח את אליעזר, אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת איש אל בני משם, לא מבנות הכנעני. ולמה? אפשר לחשוב ששם הוא השאיר למדבובניקים, צדיקים, למדנים גדולים. להפך, שם הוא נלחם באויב דאבוי הזור, ניפץ את האלילים, ודווקא בארץ כנען, כותב הרמב״ם, אברהם מגיע לארץ כנען, נקבצו אליו אלפים ורבבות, הוא לימד אותם תורה ואמונה. אז אם הוא חיפש בסתר מתחוכים, כאן זה המקום, לא שם. מה פתאום שם? איפה? תרח, מי? את מי הוא שיהיה שם? יש וורט מדהים של אחסנסוי, מדהים. כל כך התפעלתי כשלמדתי את זה פעם ראשונה, אחסנסוי פרטו כותב. אברהם הבינו בצעירותו, היה קנאי. הוא לקח פטישים וגרזינים, ניפץ את כל הפסלים של תרח, הוא נזרק לכבשן האש, זה הניסון שלו, הוא קזם. הוא מגיע לארץ ישראל, חז"ל אומרים שבארץ ישראל, תחת כל גבעה, על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, היו עבודי זרות. לא היה עץ אחד בארץ ישראל שלא היה תחתיו עבודי זרות. אנחנו לא מוצאים שאברום מנפץ, שובר, שורף, מסתכסך עם כל העולם. הגיל עשה את שלו, הרבה פעמים, הגיל עושה את שלו, אנשים מבוגרים, לא כל כך חמומי מזג, לא כל כך קנאים, אבל אברום הבינו, מה קרה לו? הוא נהיה נחמד יותר משהיה בצעירותו, אומר חסם סויפה. שם אף אחד לא הקשיב לו, לא הייתה לו שום השפעה על ההמונים, ולכן היה רשאי להיות קנאי, לנפץ, לשבור, לשרוף, לסתכסך עם כל העולם, בלתי לשם לבד היום. אבל בארץ כנען, דווקא משום שאלפים ורבבות נקבצו אליו והקשיבו לו, והייתה לו השפעה תמומה על הסביבה, אז לא ניתנה לו רשות לנהוג בקנאות. כך כותב חסם סויפה. שם ירחיק ממנו את כל אלה ששרו למשמעתו, שהצליח להשפיע עליהם תורה ואמונה ויראת שמיים ומידות טובות. וחסם סויפה אומר שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך לאנאוסכו ולטויבוסכו, שם יהיה לך חיים הרבה יותר קלים, לא יזרקו אותך לכבשן האש, שם תהיה מקובל בחברה, משום ששם מה שאני מצפה ממך, מה שאני דורש ממך, זה רק ללמד תורה ולהשפיע, לא לשבור, לא לשרוף. זה תורס חיים שכתב אדוננו חסם סויפה, דבר מדהים. אבל מכל מקום אנחנו חוזרים לשאלתנו, מה כל כך בעל אברהם אבינו לקחת מחוט משם? הרי כולם היו אוהב דבי דזור, אומר הקליוק. אברהם אבינו לא חושש מאבוי דזור. הוא יודע שבביתו של אברהם אבינו אין מקום לאבוי דזור. היא לא יכולה להיאחז. היא לא יכולה להקות שורש. כאן, כשאור האמס מאיר בשלל גוונים, באלף גוונים, אין חשש, אין מקום לאבוי דזור. הוא רק חושש ממידות רעות. והוא מכיר במשפחתו שיש לה מידות מתוקנות שהם גומלי חסדים ורחמנים, אלה סימנים של כלל ישראל. וכאשר אברהם אבינו בא להניח את היסודות לבניין ישראל ולנטוע את הזרעים בכרם בייס ישראל, הדגה היחידה שלו זה מידות טובות, מידות מתוקנות, ולא לאמונות ודעות, לא להשקפות ופילוסופיות, מאלה הוא לא חושש, רק ממידות רעות. ולכן אומר אברהם אבינו לאליעזר, תלך לשם ולקחתו אישו לבני ולא מבנו יצחק כנעני. וזה יסוד גדול שלמדנו מדברי כלי יוקו בפרשה זו. וגם על זה אמרו חז"ל, יופסי חוסן של עבדי יובויס וטוירוסון של לבוי. אז אנחנו ממשיכים ללמוד מעשה יובויס, ובפרשה השבוע אנחנו עוברים מאברהם אבינו ליצחוק אבינו, לשני שבשלושת אבותינו הקדושים, וחי עבודם לא אמר מוסי גי אמסי ממסי אבויס, שקודש ברוך הוא יזכור לנו חסדי אבויס ובגלל אבויס תושיע בונים וסוב יגאולו לבני בניהם במהרו ויומנו אמן.